ושלח פרעה את העם ויונחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוקים פן ינחם העם בראותה מלחמה ושבו מצרימה. ההמשך: ויקח משה את עצמות יוסף עמו כי אשביע אשביע את בני ישראל למור פקוד יפקוד אלוקים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. אפשר להבין את הדברים כפשוטם, צריך גם להבין אותם כפשוטם. ראשית כל, בתוך כל המעמד הגדול הזה שישראל יוצאים ממצרים ומשה עסוק בהנהגת עם ישראל ולהוציא את כולם עכשיו ממצרים, לא שוכח משה רבינו לקחת את עצמות יוסף. זאת אומרת שנמצאים גם במציאות גדולה מאוד, שעסוקים בעניינים יותר גדולים, צריך להיות גם ער לכל הפרטים. זה הפשט. ויותר עמוק, עצמות יוסף הוא בעצם יוסף, שהוא האדם שגילה דבקות גדולה בריבונו של עולם, שגילה עוצמות גדולות מאוד ביכולת ההתגברות. וחז"ל אומרים לנו שקריאת ים סוף הייתה בזכות יוסף, וינוס ויצא החוצה, וגם כתוב על העם, על הים שהוא ינה, העם נע, של הים נס מפני ישראל. זה נובע, המילה המשותפת הזאת, בזכות יוסף. זאת אומרת, בזכות הגבורה הרוחנית מנצחים את כל הטבע. אנחנו ממשיכים הלאה. ויחזק השם את לב פרעה מלך מצרים וירדוף אחרי בני ישראל, וירדפו מצרים אחריהם וישיגו אותם חונים על הים, ופרעה הקריב וישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד ויצעקו בני ישראל על השם. פרעה הקריב, חז"ל אומרים, גם הזוהר כתוב, הקריב, מה זה לשון הקריב? הפעיל. זאת אומרת, פרעה הקריב את ישראל לאביהם שבשמיים. אומר אור המאיר, הצרות הן מעוררות את ישראל לחזור בתשובה. הפחד מפני האויב והקשיים, ישראל מתבוננים, והנה תמיד הם מתעוררים לשוב בתשובה כאשר באים אליהם צרות. וזה הטריד אותם. למה אנחנו מתעוררים בתשובה? כאשר באים צרות. האדם צריך להתעורר בתשובה מעצמו, מצד עצם העניין, לא בגלל גורמים אחרים, לא בזכותו של פרעה צריכים לחזור בתשובה. הוא לא צריך להיות המשגיח הרוחני שלנו, שהוא מעורר אותנו לחזור בתשובה. ויצעקו בני ישראל אל השם, פירש רש"י, שצעקו אל השם כמו האבות, אחזו מעשי אבותיהם בידיהם. מבאר אור המאיר שהכוונה, מה פירוש אחזו מעשי אבותיהם? התפללו כמו אברהם אבינו, כמו אבות, שהם היו התפללו לקדוש ברוך הוא ואחזו מצד עצמם, לא על ידי התעוררויות חיצוניות שמעוררות אותם לחזור בתשובה על ידי צרות, אלא אחזו, החליטו, לא, אנחנו עכשיו צריכים לחזור למצב הבריא, להיות מתפללים כמו אבותינו. זה אור המאיר. אותו דבר נמצא בתולדות יעקב יוסף. וישאו מצרים את עיניהם, וישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד ויצעקו בני ישראל אל השם. אומר בעל התולדות. אדם חושב שכשיש לו צרה, צריך לברוח מהצרה. הוא מנסה לברוח. ואי אפשר לברוח מהצרה. אם אדם נפגש עם צרה כאן במקום הזה, הוא בורח מהצרה, הוא חושב שבמקום אחר, הצרה הזאת לא תהיה. למשל, נותן משל, אישה יולדת שהתחילה להרגיש צירים של כאב, אז היא ברחה למקום אחר, שאולי שם הצער הזה לא יהיה לה. הצער הזה לא בא בגלל המקום. הצער הזה הוא שלי, לאיפה שתהיה, האיסורים האלה נמצאים. אז מה העצה היוצא? להתפלל לשם. כאן נוכחו ישראל, אומר, שתמיד מצרים הצרות נוסעות אחריהם. והנה, הרי כבר ישראל עזבו את מצרים. די, גמרנו מהאנשים המסכנים אותנו. והנה מצרים, מצרים זה מושג. מצרים נוסע אחריהם, זאת אומרת, כל מקום הצרות, המצרים, הם נוסעים אחריהם, איפה שהם הולכים, הצרות באות איתם. צריך להתפלל לרבונו של עולם, לא לנסות לברוח מהצרות, אי אפשר לברוח מהצרות, רק על ידי שהקדוש ברוך הוא יסלק את הצרות. ואז ישראל, אותו דבר, ויצעקו בני ישראל אל השם. וכאן הוא מוסיף ואומר, עוד דבר צריך לזכור, כאשר יש לאדם צרה, זה לא רק צרה שלו. או כשיש לישראל צרה, זה לא רק צרה של ישראל, זה צרה של ריבונו של עולם. כי כל צער שיש למטה, יש כנגד זה צער למעלה. האדם צריך לזכור את הדבר הזה, שכל חיסרון כאן בעולם, זה נמשך מלמעלה. זה נגרם, כל מה שנגרם כאן בעולם, זה נמשך, זה גורם שגם למעלה יש צער. זה צער של שכינה, ועל כן צריך להתפלל לא רק על הצרה שאדם נמצא בה, אלא להרגיש שיש כאן צרה עליונה, יש כאן צער שכינה, יש כאן איזה חיסרון במציאות, חיסרון פנימי, שיש צער של שכינה על זה. וצריך להתפלל על צער השכינה. וזה מה שכתוב בפסוק, בכל צרותם לא צר. המילה לא יש בקרי וכתיב. יש לא בוו ולא באלף. הקרי זה לא באלף, והכתיב זה לא בוו. בכל צרותם לא. כלומר, בכל צרותם יש גם לא, למעלה, גם צער. וכשאדם יודע את הדבר הזה, שהצער הוא בצער של מעלה ועל זה הוא מתפלל, אז לא צער. אז הצערות מפסיקות. בכל צערותם, כשאדם יודע שהצער הוא צער של השכינה, לא רק הצער שלו, הצער הוא צער השכינה, בכל צערותם לא צער, אז לא צער. אז הצער מתבטל. אדם מתפלל לצער השכינה, הצער מתבטל. וזה שכתוב, הוא מביא פסוק, הלא כי אין אלוקיי בקרבי, מצאוני הרעות האלה. כלומר, הוא לא יודע, אם אדם לא יודע שאלוקיו בקרבו, ושאלוקיו ששותף איתו בכל מה שקורה לו, אז הצרות נמצאות. אבל כשאדם יודע שקדוש ברוך הוא גם כן נמצא איתו בצערו, והוא מצער בצער השכינה, אז הצרות מסתלקות. על כי אין אלוקיי בקרבי מצאוני הצרות האלה, בגלל לא זכרתי שאלוקיי נמצא יחד איתי בצרות, אז לכן מצאוני הצרות האלה. אבל כשאדם יודע שהצער הוא גם צער של אלוקיי, אז הצרות מסתלקות. וזה שכתוב בסוף הפרשה שלנו, על נסותם את השם, היש השם בקרבנו עם עין, ואז ויבוא המלאק. אם אין השם בקרבנו, אז ויבוא המלאק. אם אדם לא זוכר שהשם איתו בכל מקום שהוא נמצא, אז הצרות נמצאות, אז הן לא מסתלקות. אבל אם הוא זוכר שזה צער השכינה, אז כשאלוקיו בקרבו, אז מתגברים על המלאק. הזכירה, זכירה נכונה, שתמיד לזכור ריבונו של עולם איתנו. אנחנו ממשיכים בפרשה, אנחנו מגיעים לשירת הים. מגיעים לקריאת ים סוף, וממילא לשירת הים. בזוהר הרבה מאוד לדבר על המעמד הגדול הזה, על העניין הגדול הזה של קריאת ים סוף, ועל השירה שיצאה כתוצאה מזה, השירה הספונטנית, שבבת אחת, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם, ומתפרצת השירה מכולם. שהשירה הזאת היא לא מתבטלת. מי ששר אותה היום, ישיר אותה תמיד, בכל המצבים, בארץ ישראל, בגלות, בזמן המשיח, לעולם הבא. השירה הזאת לא פוסקת, לכן הלשון אז ישיר משה, לא לשון שר, אלא לשון ישיר, תמיד שר ושר. השירה הזאת ממשכת וממשכת וממשכת. וחז"ל אומרים לנו שמכאן זה אחד הפסוקים שראיה לתחיית המתים, שכתוב אז ישיר משה, אז, בעתיד, ישיר משה. זאת אומרת רמז לתחיית המתים. אבל הכוונה יותר עמוקה, שבעצם השירה הזאת לא פוסקת. זאת שירה כל כך עמוקה, כל כך יוצאת מעומק הפנימי, שאין לה הפסק. וכך בפועל, ואז בא עם ישראל, מתקנים שלומר הזה שיר כל יום ויום, להוציא את הדבר מן הכוח אל הפועל. אבל גם זה, אבל הבכוח נמצא כל הזמן. זה שחכמינו זכרונם לברכה אומרים, שאפילו עוברים במאי אימם, הם גם כן שרו. והגמרא מביאה על זה פסוק. אז ישיר משה ובני ישראל, היה רבי מאיר אומר, מניין שאפילו עוברים שבמי אימם אמרו שירה על הים, שנאמר במקלות ברכו אלוקים, השם ממקור ישראל, מאלה שנמצאים במקור. זאת אומרת, עוברים במאי אימם שרו את השירה הזאת. מה פירוש עוברים במאי אימם שרו את השירה הזאת? יכולים עוברים לשיר? יש כאן איזה רעיון מאוד מאוד עמוק. השירה הזאת היא לא נבעה מאיזה התרוממות חיצונית של לימוד. ישראל יוצאים ממצרים. הם נמצאים במצב כזה של מלאכים אומרים הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. והם שואלים, ריבונו של עולם, מדוע אתה מציל את אלה ומטביע את אלה? מה בכלל ההבדל ביניהם, בינם לבינם? זה אותו דבר, אלה עובדי עבודה זרה ואלה עובדי עבודה זרה. המלאכים רואים, נמצאים באופן חיצוני, רואים את ההתנהגות החיצונית, והם אומרים, אנחנו לא רואים את ההבדל, אלה לא קוראים בשמך, אלה לא קוראים בשמך, אלה עובדי עבודה זרה ואלה עובדי עבודה זרה. הם לא רואים את העומק הפנימי, הם לא רואים את הבחירה האלוקית שהקדוש ברוך הוא בוחר בישראל. לא רואים את השורש הפנימי שהוא לפני ההתנהגות, שהוא בא בתוך לפני ולפנים, שזה המקור. משם נבע השירה הזאת, השירה הזאת של שירת הים, שישראל יוצאים ממצרים כאילו עובדי עבודה זרה, ככה מלאכים אומרים, ופתאום מתפרצת מהם שירה. מאיפה זה באה השירה הזאת? הם לא מלומדים. הם הושפעו מהמצרים והיו תחת השפעת המצרים האיומה של נראו מישהו בדים להם, לא רק בחומר ובבנים ובעבודה קשה, גם בנפש, גם בהשקפת עולם, גם בתפיסות שלהם, הם הושפעו מהמצרים. אבל לפני ולפנים יש בישראל שורש עמוק, שורש פנימי. המלאכים לא ראו את זה, לא יכולים להגיע לעומק הזה. ומשם התפרצה השירה הזאת של אז ישיר. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם. במקלות ברכו אלוקים השם ממקור ישראל. כלומר, זה נבע מעומק הפנימי. זה מה שמתכוונים חכמים לומר. שגם אצל אנשים, שגם כשהם אמרו הללו עבדי עבודה זרה, אנחנו מבינים שלא כולם היו כאלה, אבל היו בישראל כאלה מדרגות מדרגות, והיו כאלה שעדיין תחת השפעת המצרים והעבודה הזרה שלהם. אז כולם, גם אלה שהיו ברמה רוחנית יותר גבוהה, גם אלה שהאמינו, כי היו ארבע כיתות על הים, גם אלה שהאמינו, אבל השירה הזאת התפרצה לא מתוך ההבנה שלהם, לא מתוך ההשגות שלהם, יותר עמוק, מלפני ולפנים. זאת, וזה מה שמתכוונים חכמינו לזיכרונם לברכה לומר. דיברנו אתמול על שירה אמש בליל שבת. חשוב לשבת ולשיר בסעודה שלישית, בשאר סעודות שבת, או מפעם לפעם לשיר, יש איזו חשיבות. האם לא יותר חשוב ללמוד בעיון סוגיה, להבין את זה לעומק, ללמוד אפילו עניינים רוחניים, מה זה לשבת ולשיר ולהשתפך עם רגש כזה, יש לזה תפקיד בעולם. אני רוצה להגיד לכם בדברי הגאון מווילנה. הגאון מווילנה הוא היה לכאורה הליטאים, הם לא, זה לא התחום שלהם לשיר שירים, זה החסידות, כן. אז ראשית כל מסופר שהגאון מווילנה כשהיה מתפלל, הוא היה מתפלל ברגש כזה גדול, שכל מי ששמע פעם את הגאון מתפלל, זה היה משפיע עליו כמו שנה או שנתיים על התפילה שלו. כלומר, אז הוא היה מתפלל כמונה מאות, כך במאות יקרות, כן? שלא לטעות במניין. אז מסופר שהגאון כתב פירוש על כל התורה כולה, הוא למד וידע את כל התורה כולה כמובן, וכשהוא כתב פירוש על שיר השירים, וכשהוא גמר לכתוב את הפירוש על שיר השירים, אז הוא עשה מסיבת סיום. הוא אמר לסגור את כל החלונות, להדליק נרות. זה מסופר בספר, בהקדמה לספר פיית השולחן, של רבי ישראל משקלוב, אחד מתלמידי הגאון מווילנה. הוא עלה לארץ ישראל, הוא היה רבה של ארץ ישראל. אז הוא מספר שקרא למחותנו, שגם כן היה הגאון דסעריה, ולבנו הגדול מואריל, ציווה לסגור עד חדרו, והחלונות סוגרו ביום הדליקו ביום, והדליקו נרות הרבה, וכאשר סיים פירושו, נעשה אליו למרום בדבקות עצומה, בברכה והודעה לשמו הגדול יתברך שמו, שזיכהו להשגת אור כל התורה בפנימיותה, וחוצותיה. וכה אמר, כל החוכמות נצרכים לתורתנו הקדושה, וכלולים בה, וידעם כולם לתכליתם. והזכירם, חוכמת האלגברה, המשולשים, ההנדסה, חוכמת המוזיקה. ושיפחה הרבה מאוד, הוא היה אומר אז, כי רוב טעמי תורה וסודות שירי הלוויים, וסודות תיקוני הזוהר, אי אפשר לידם בלעדה, בלי מוזיקה. ועל ידה יכולים בני אדם למות בכלות נפשם בנימותיה, ויכולים להחיות מתים בסודותיה הגנוזים בתורה. הוא אמר כמה ניגונים וכמה מידות הביא משה רבינו מהר סיני. לא רק עשרת הדיברות הוא הביא מהר סיני, הוא הביא גם מנגינות. כך הוא אומר. והשאר, כלומר, הוא הביא את השורשים של המנגינות, והשאר מורכבים. אני כבר התחלנו על המוזיקה, אני נמשיך ונגיד את כל מה שכתוב כאן. הוא ביאר איכות כל החוכמות, ואמר שהשיגם לתכליתם. כלומר, הוא ידע גם את שאר החוכמות. רק חוכמת הנבואה, הרפואה, ידע חוכמת הניתוח והשייך אליה, אך מעשיה סמים ומלאכתם, למעשה רצה ללמדה מרופא הזמן, הוא רצה ללמוד גם את הסמים, את התרופות, וגזר עליו אביו הצדיק שלא ילמדנה, כי כדי שלא יבטל מתורתו, כי אם הוא ילמד את זה, הוא יהיה הרופא הכי טוב, כולם יבואו אליו ללמוד, וכשיצטרך ללכת להציל נפשות, הוא ידע חוכמת הכישוף. רק היה חסר לו בחוכמת הכישוף מעשה העשבים. ולא גמר את זה, כי זה צריך היה ללמוד את זה אנשים כאלה שלא היה מתאים לו ללכת שם וכו'. זאת אומרת, הגאון מבינה פשוט היה איזה בריאה מיוחדת במינה במשך דורות רבים רבים, לא יודע לשוות אותו לגדולים. כשאמרו לו שהוא כמו הראשונים, אז הוא אמר שהוא אולי ככה, אני זוכר שכתוב באיזה מקום, אולי כהרלב"ג. אבל התלמידים חשבו שכזה לא היה עד הראשונים בוודאי. ידע את כל התורה כולה, זה היה גאונות עצומה. בגיל 12, בלילה אחד הוא למד זבחים מנחות. זה היה, הוא נזכר שהוא קיבל על עצמו שבשמחת תורה, לקראת שמחת תורה, הוא יגמור ללמוד מסכת זבחים מנחות. והנה פתאום, הוא לא זכר את זה, והגיע ליל שמחת תורה, ונזכר שהוא צריך למלות את החוף שלו. אז הוא ישב ולמד במשך הלילה. הדוד שלו ראה אותו יושב ולומד, הוא מדפדף דפים. הוא אומר לו, מה אתה מדפדף? תלמד. הוא מתקדם. אחרי שעה, שעתיים, הוא בא, הוא רואה אותו, עוד עשרות דפים עבר. אחר כך הוא רואה עוד, בסוף הוא גמר את הכל, שאל אותו. אמר לו, אתה יכול לבחון אותי. מה? היה גאון, גאון עצום. והוא שיבח את חוכמת המוזיקה. ושיבח אותה מבחינת שאר החוכמות, כן? שזאת החוכמה שאפשר להגיע איתה לרוח הקודש. לעליות גדולות מאוד. אנחנו במשך ימי הגלות הזנחנו את החוכמה הזאת. היא כאילו חוכמה חיצונית, לא יכולנו לשמוח. היינו בצער של חורבן הבית, חורבן הארץ, מפוזרים בין האומות, וערבה שמחה, לא הייתה לנו שמחה. ואז הזנחנו, לא רק את התחום הזה, הזנחנו הרבה תחומים חיצוניים, ונראה לנו כאילו השקפת עולם, שאלה דברים חיצוניים, אלה דברים שצריך לצמצם בהם. העיקר כמובן זה להתרכז בבית המדרש, בשקיעה בעולמה של תורה, בלימודים רוחניים, בלימודים פנימיים, לא לעסוק בכל האומנות, הציור, השירה. אומנם שירה קצת כתבו בימי הראשונים וקצת אחרונים, וגם פרל החתם סופר שהיה לו ספר שירים, שהוא היה כותב בין יום כיפור, רוב השירים כתב בין יום כיפור לסוכות. אז היה שמח בשמחה מאוד גדולה וכתב שירים. שירה זה דבר אחד. ומוזיקה זה דבר נוסף, כן, יש כתיבת שירה, כותבים שירה. וכל התורה כולה נקראת שירה. ונגינה זה עוד דבר, זה עוד תחום. והוא שיבח את חוכמת המוזיקה, זה הטעמים, טעמי המנגינות. המנגינות הן נותנות טעם, טעם למילים. אתה מנגן, אומר את המילים האלה במנגינה, אז המילים מקבלים את טעם, כמו שיש טעם באוכל, אז זה טעם של מנגן, טעמים, טעמי המקרא. זה טעם, כן. ועל גבי זה צריך עוד איזה תחום, כוונה. אפשר לנגן, וכבר זה מקבל איזו צורה מאוד מאוד יפה של הבאה של המילים, והעומק עוד יותר פנימי זה הכוונה. מה אתה חש? מה אתה מרגיש? לפעמים שאנחנו יושבים בסעודה שישית ונשארים מנגינות בלי מילים, מרגישים התרוממות. אפשר להרגיש התרוממות ולא להתבונן מה המשמעות של ההתרוממות. ואפשר גם להתבונן לאן אתה מתרומם. אתה לא רק מרגיש הרגשה כללית, אתה מתבונן בה, מתבונן מכוון. זאת אומרת, אתה מרגיש איזה אור, אור, אור רוחני, אור אמוני, אור, אור אלוקי. זה עניינה של הכוונה. כשאדם אומר מילים בכוונה, ושם, אני מנגן בכוונה, אז הוא מכניס את נשמת הנשמה, כאילו המנגינה היא נשמה של המילים, ויש נשמה לנשמה, זה הכוונה. אז אתמול, אמש, גם הזכרתי את הדבר שהרב צבי יהודה מדבר, ואנחנו כבר ערב ט"ו בשבט, מדבר על, כותב מאמר על נויו של אילן, על דברי רבי יעקב, במשנה בפרקי אבות, שאומר שהפוסק ממשנתו ואומר מה נאה אילן זה, הרי זה מתחייב בנפשו. מרחים מורנו רבנו הרב צבי יהודה את הדיבור, להסביר שהכוונה של המשנה הזאת, שלא להבין אותה לא נכון, לא לחשוב שאם אחד רואה אילנות ומתפעל מהם, ואומר מה רבו מעשיך השם, אז זה חיסרון. הפסק ממשנתו, הוא מפסיק, עושה הפסק בין הקודש ובין מה שהוא רואה בחוץ, מתחייב בנפשו. אבל אם הוא מחבר, הוא מחבר ולא פוסק, לא עושה הפסקים, אלא מחבר ויודע שריבונו של עולם מופיע בכל המציאות, בקודש, במשנה, בהוראות הרוחניות, שזה פה הכוונה הפנימית והתוכן הפנימי של העולם. אבל התוכן הפנימי של העולם, הוא יש לו גם לבושים, והוא מתגלה במציאות שלמה של עולם, וכל העולם כולו זה הופעה אלוקית, והוא יודע לחבר את זה, ולראות מתוך שהוא לומד, אחר כך אם הוא יוצא, כשיוצא החוצה, לא שהוא מפסיק בלימוד ויוצא לראות, לראות את הנויו של עולם, אלא הוא מתוך הקודש, אחר כך, כשהוא מזדמן לו, כשהוא נצרח, כשהוא רוצה לברך את הקדוש ברוך הוא מתוך לראות את כל יופיו של יופיה של הבריאה, זה שלימות שלמה, זה לא חיסרון, אדרבה, זה הרחבת ההסתכלות האמונית הפנימית, לראות באמת שכל העולם כולו זה ההופעה האלוקית, ולראות את היופי שבעולם. ואז אם אדם, החושים שלו הם חושים מפותחים, אז הוא באמת יותר רואה את הנוי של העולם. אם אדם אדיש לכל מה שיפה, לכל מה שנאה, וזה לא תחום שהוא מפותח אצלו להתבונן באמת במיוחדות של המראה, אז הוא לא יודע לברך היטב את ריבונו של עולם. אבל זה גם מדבר כאן הרב. ואני רוצה להביא כאן איזה דברים מהרב. הרב מדבר פה בפרשת, בספר הזה של חומש הראייה, על הדיבור זה לי ונווהו. אומר הרב, הכרת היופי היא שלמות מיוחדת בדרכי האמת. וישראל בתור עם סגולה מצוינים גם בזה בתכלית המעלה. כלומר, אם יש את הכישרון של הכרת היופי, ומצד שהדעת יסודה בלימוד וקבלה, היופי טבעי בהרגשה, כלומר זה שני תחומים, הדעת זה דבר אחד, זה בא לידי לימוד וקבלה, היופי זה משהו טבעי ברגש. על כן אומר הרב, מידת תפארת מיוחדת ליעקב, ודעת למשה. משה הוא עמוד הדעת, כביכול. והתפארת ליעקב. חכמים, כזה הוא מדבר על חכמי הפנימיות, אומרים משה הוא פנימי יותר, ויעקב הוא מבחוץ. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. כלומר, תורה קיבלנו בדעת, אמנם הרגשנו הדרה ותפארתה מפני שהיא מורשה קהילת יעקב. אז הרב מדבר כאן על שני הכוחות האלה, כוח הדעת שישראל בזה מרוממים מאוד מאוד מאוד, אבל יש להם הכוח גם כן של התפארת, הכוח של היופי, לראות את היופי. וזה מה שאנחנו גם אומרים בתפילה, אמת ויציב ונכון וקיים ישר ויפה. גם המילה יפה נכנסת בתוך היפה, מה הדבר הזה עלינו. זאת אומרת, אפשר לראות רעיון שהוא תוכן רוחני פנימי, ויכול להיות גם לראות שהוא יפה הרעיון הזה. לא רק עמוק, לא רק חכם, יפה. וכאן אנחנו הולכים להמשך שזה מעניין לעניין באותו עניין. אבל עוד מקודם אני רוצה אז להזכיר כאן את דברי הגמרא ברכין בדף י' א'. הגמרא אומרת, מניין לעיקר שירה מן התורה? אמר רבי יהודה, אמר שמואל, מניין לעיקר שירה מן התורה? שנאמר, ושירת בשם השם אלוקיו. איזו שירות שבשם? כלומר, כתוב בפסוק, ושירת בשם, בשם השם אלוקיו. בשם השם, עם השם הוא משרת. איך אפשר לשרת עם השם? זה כנראה שירת הלווים. איזה שירות שמזכירים בו את שם השם, זו שירה. רב מתנה אמר ממקור אחר, מאחר. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. איזה עבודה שבשמחה ובטוב לבב, ואומר זו שירה. זאת אומרת, שמחה, איך עובדים בשמחה ובטוב לבב? שרים, אז זה עושה שמח, כן? כך הוא אומר. רש"י מפרש, אין אדם שר שירה, אלא מתוך שמחה וטוב לבב. זאת אומרת, יש שמחה בלב, מתפרצת שירה. בלי זה, לא מתפרצת שירה. כי דכתיב, הנה עבדה ירונו מטוב לבב. שואלת הגמרא, אולי זה בדברי תורה? מי אמר שזה עבודה בשירה, זאת אומרת שירת הלוויים, אולי זה דברי תורה, הם משמחים. פיקודי השם משרים משמחי לב. אז אולי הפסוק הזה, איך לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב, זה בלימוד תורה. אומרת הגמרא, משמחי לב יקרו, אבל טוב לא יקרה. כלומר, כתוב משמחי לב, אבל בשמחה ובטוב לבב, צריך גם בטוב לבב, לא רק בשמחה. שואלת הגמרא, ואם הביקורים שמביאים בשמחה, כי דכתיב ושמחת בכל הטוב, אומרת הגמרא, שם כתוב טוב יקרה, אבל לא טוב לבב. שואל התוספות, אבל כתוב כי לקח טוב נתתי לכם, גם כתוב טוב בתורה, לא רק שמחה, פיקודי השם ישרים משמחי לב, אלא כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו, אז גם המילה טוב וגם השמחה נמצאים בתורה. אומרת, כתוב טוב אצל תורה, אבל לא כתוב טוב, טוב לבב. זאת אומרת, בוודאי שדברי תורה הם משמחים מאוד, פיקודי השם ישרים משמחי לב, בוודאי שדברי תורה הם נקראים טוב, הם עושים טוב לאדם, מטיבים, אבל זה לא כמו שירה. כתוב שצריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחה ובטוב לבב. בשמחה ובטוב לבב. זה בתורה אין את המילים הללו. זה יכול להיות רק כשאדם שר. זה התפקיד של שירת הלווים. אז לכאורה, להשתתף בקונצרט, זה נראה לכם דבר שלא בזבוז מה? עומדים שם בבית המקדש, הכהנים מקריבים קורבן, והלווים עושים קונצרט. מביאים כל מיני כלי נגינה, הכל כתוב ברכין, כמה כלים יש, הרבה כלים, כלי נגינה שונים ושונים. יש מצד אחד מקהלה ששרה, ועושים קונצרט. ואנשים באים להסתכל, כמובן. צריכים להיות, כי לעמוד, כי צריך... היה מעמדות, שכל פעם ישראל באים למעמד הזה. החושים, החושים במשך הזמן של, שלנו קצת נצטמקו. ולא חשים את הדברים הללו. אנחנו צריכים לבקש, לזכות שנזכה לבניין בית המקדש, ולחזרת שירת הלווים עם הקורבנות ביחד, עם עבודת השם השלמה, שתהיה באופן המלא והגדול. זאת אומרת, צריכים שלמות. לא רק, תבין, לא רק שכל, גם צריך רגש. כל כוחות הנפש, לעבוד את השם עם הכל. לדעת מה העיקר, מה תפל, אבל... אנחנו ממשיכים הלאה. זה גם כן מעניין לעניין באותו עניין. בעל מאור עיניים, אנחנו בהמשך הפרשה, הקדוש ברוך הוא, אחרי שהוא נותן לישראל מן, אז הוא אומר שצריך, כדי שיזכרו את הדבר הזה, של הנס הגדול הזה, שישראל אכלו מן 40 שנה במדבר, אז לקחת צנצנת, להכניס בזה מן, שיהיה לזיכרון. ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה השם, מלוא העומר ממנו למשמרת לדורותיכם, למען יראו את הלחם אשר אכלתי אתכם. ויאמר משה אל אהרון, קח צנצנת אחת ותן שמה מלוא העומר מן. אומר בעל מאור העיניים, התפקיד של שמירת העומר, כן, העומר, זאת אומרת, המן לדורות, זה לא רק לזיכרון שהקדוש ברוך הוא עשה לנו נס, ולזכור שבאמת, ריבונו של עולם, 40 שנה במדבר אכלנו ממש מיד השם אוכל ניסי. זה דבר כמובן שיש עניין גדול מאוד לזכור את זה, אבל זה יותר מזה. זה באמת לקחת את המן ולהכניס אותו בצנצנת, הוא אומר, לזכור שבעצם כל האוכל שאנחנו אוכלים זה הכל מיד השם. להכניס את זה בצנצנת, כאילו להכניס את זה בתוך כלי, לקחת את המן ולהכניס אותו בתוך כלי. ולדעת, האוכל הזה הוא אוכל אלוקי, הוא מוכנס בתוך כלי. זאת אומרת שכל המזון שאנחנו אוכלים זה כלי שיש בו את רצון השם, שבעצם ריבונו של עולם נותן לנו את האוכל הזה, והכל מיד השם, אף על פי שזה מופיע בסתר, שזה כאילו דבר טבעי, שאנחנו האוכל גודל באדמה, צמח וכולי, אוכלים, וזה לא רואים את הנס שבדבר, אבל לזכור, זה המן, זה אותו דבר. זה לא חשוב אם זה מלובש בכמה כלים. זה ריבונו של עולם. הוא נותן לנו את המזון. כלומר, הצנצנת הזאת צריכה להיות תזכורת וערנות שבכל הדורות כולם, שכל מה שאנחנו אוכלים תמיד, זה ריבונו של עולם שהוא נותן לנו את המזון הזה. זה מה שאומר בעל מאור עיניים. אני רוצה כאן לצרף עוד דבר. הסבא של החידה, הוא שאל, למה כשהתכנסו ישראל לארץ הפסיק המן? הרי אנחנו במדבר, במקום שיש נחשים ועקרבים לא רק גשמיים, אלא רוחניים, מקום ריק מכל משמעות, מכל תוכן, מקום שיש בו רק קלקולים, שם זכינו שיורד לנו מן. מגיעים ישראל לארץ ישראל, פוסק המן. אדרבה ואדרבה, פה היה צריך לאכול אוכל רוחני. עוד יותר מאשר במקומות מחוץ לארץ. והוא משיב, לא. המן ירד במדבר, מכיוון ששם לא היה אפשר להלביש את השפע האלוקי בלבושים גשמיים, שהם גשמיים. הלבושים שם הם היו לבושים חיסרוני, של חיסרון. כלומר, כל הגשמיות של המדבר היא מקולקלת, אי אפשר שהיא על ידה יופיע השפע האלוקי. לכן היה צריך לרד את המן במדבר ישר, בלי שום לבושים. אבל בארץ ישראל, הפירות של ארץ ישראל, המעלה של ארץ ישראל, יש בה קדושה גדולה מאוד. אז בתוך הקדושה הזאת לא צריכים שזה, אדרבה, מופיע אור השם בתוך המציאות. בפירות של ארץ ישראל, שהם קדושים, שהם מעולים. אז אני רוצה כאן להעמיק את הדברים הללו. זה לא שהקדוש ברוך הוא כאילו תורש מאיתנו כאן להסתכל לפני ולפנים, ולראות שבתוך המזון הזה שיש כאן, שהוא נראה גשמי, בתוך המזון הזה בעצם כולו רוחני, כולו זה במעשה השם, ואנחנו אוכלים כאן את השפע האלוקי הקדוש. אז זאת אומרת שאנחנו לוקחים התבוננות עמוקה, לא מסתכלים על הלבושים, אלא מסתכלים לפנים. אבל יש מדרגה יותר גדולה, שרואים גם את המעלה של הלבושים. הלבוש הוא בכורה מסתיר. אנחנו צריכים להתגבר על ההסתרה ולראות מה יש בפנים. בפנים יש קדושה. מסתכלים על בן אדם, רואים גוף, יודעים לפני ולפנים, יש נשמה פנימית. זה לא, לא לראות רק את החיצוניות, אלא לראות את הפנימיות. מסתכלים על כל דבר, לראות כאן יש איזה מסר אלוקי. רואים איזה תופעה, צריכים לחפש בתוכה מה ריבונו של עולם מדבר מתוך התופעה הזאת. וכאילו המציאות מסתירה, ואנחנו צריכים להתגבר על ההסתרה ולראות את מה שבפנים. אבל יש לבושים שהם מוסיפים על האדם. האדם לובש לבושי שרד, מלך לובש בגדי מלכות. אז הבגדים האלה לא מסתירים את הגודל שלו, אלא מבטאים את הגודל שלו. זה מציאות אחרת לגמרי. זה לא שהלבושים האלה הם מסתירים, לפני ולפנים יש כאן מישהו חשוב, ולא להסתכל על הלבוש, להסתכל על הפנימיות. יש לבושים מסתירים, ויש לבושים שמגלים, שמופיעים. ההסתכלות היותר שלמה שבארץ ישראל, זה לראות את הקדושה שבחול, בתוך המציאות, בתוך הטבע. לא רואה להגיד, הטבע, אני מסתכל לפני ולפנים, הטבע הסתיר את ההופעה האלוקית, ואני רואה אותה. הטבע מתגלה מההופעה האלוקית. מגלה את ההופעה האלוקית. מגלה את המציאות האלוקית, ואני רואה את כל הטבע, ורואה, כאן יש טבע. אבל טבע שמגלה את ריבונו של עולם. אז הוא גם יפה. אז לראות את המעלות שלו. לא רק לראות שהוא לא יפריע ויסתיר. זה עניינה של הפרשה שלנו, שנזכה באמת למבט כזה גדול, שלם, את כל מתוך קדושה, לראות את כל המעלות האלוקיות שמופיעות בעניינה של ארץ ישראל בכלל.